טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו על הכותרת של הפרק השני, שהרמב"ם פה, הפרק הזה, עוסק ב... כמו שקוראים לזה, מילי כוחות הנפש. כלומר, איזה מכוחות הנפש ביחס אליהם המצוות והעבירות של התורה שייכים, ו... בידיעת החלק אשר בו או לא יימצאו המעלות והדחיתויות. זאת אומרת, איפה בנפש אני יכול להגיד שיש מעלה, זאת אומרת, יש איכויות שונות של התופעה הנפשית הזאת, כן, חיובית או שלילית. כן, זה הדיון השני. אז בואו נראה את הדיון הראשון, ואנחנו אמרנו שאנחנו צריכים להבין מה החשיבות של ה... דיונים האלה. זה רק ככה. דע כי המרי והמשמעת התוריים אומנם ימצאו לשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם. ולשני אלו החלקים יהיו כל העברות והמצוות. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעת בהם ולא מרי. הואיל ואין לדעת ולבחירה בשני מעשי כלל, ולא יוכל האדם לתל פעולתם, או להגבילם בפועל מה. לא תראה כי אלו, כשני אלו החלקים, רוצים לומר הזן והמדמה, יפעלו בעת השינה, מה שאין כן משאר כוחות הנפש. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמעת במרי, לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו סתם שם מעשה מצווה או עבירה. לפיכך אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. כן, אז בואו נראה את הדברים. דע כי המרי והמשמעת התוריים. התוריים זה הכוונה התורניים. יש מרי, מרי זה הכוונה עשיית עבירה, ויש משמעת זה קיום מצווה. והרמב"ם דן בשאלה איפה הביטוי בנפש של העבירות והמצוות. עכשיו רק... בואו ננסה קצת להיכנס לשאלה לפני שנראה דברנו. ברור שכשאנחנו מדברים על מצווה, בסופו של דבר מצווה מעשית ודאי מתקיימת בגוף. כן, תקחו מצוות תפילית, מצוות ציצית, מצוות אכילת מצה ותקיעת שופר וכו'. כן, אנחנו נדרשים בסופו של דבר לעשיית מעשה בגוף. עכשיו, כשאנחנו נדרשים, או, ומה זה עבירה? כלומר, מה זה מעשה עבירה? כשאדם עושה מעשה עבירה, אז הוא עושה מעשה על ידי הגוף. זה באופן פשוט המושג שנקרא מעשה עבירה. עושים מעשה על ידי הגוף. כן, בין אם מדובר באכילה אסורה, בין אם מדובר בביאה אסורה, בין אם מדובר בחילול שבת. וכל אלו מדברים על עשיית מעשה בגוף. עכשיו שאנחנו שואלים את עצמנו, כיוון שהמצוות והעבירות באות לידי ביטוי, באים לידי ביטוי במעשים, אנחנו במעשים הכוונה במצבי גוף, כן? המעשים זה מצבי גוף. אז אנחנו לא דנים אבל בשאלה הזו, באיזה דבר אצל האדם בא לידי ביטוי המעשה של המצווה או העבירה. זה אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כשאנחנו מתייחסים לעבירות והמצוות הבסיסיות, כן? נקרא לזה ככה. אנחנו מתייחסים למצבי גוף שונים. אנחנו שואלים, בנפש עצמה איפה זה בא לידי ביטוי? כלומר, הרי הגוף הוא הדבר האחרון שזה בא לבוא לידי ביטוי. איפה הנפש שותפה למעשה של המצווה או למעשה העבירה? איפה הנפש שותפה? זה הדיון של הרב. בוא נחשוב, על פי מה שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לומר דבר כזה. הרי מה מניע את הגוף? המתעורר, נכון? זה מה שראינו כבר, לפי הפרק הראשון. אז אם אנחנו מתייחסים למצווה עבירה כמצווה גוף, כלומר, יש פה בהכרח שותפות של המתעורר להגיע, להביא את הגוף למצב הזה של המצווה או למצב הזה של העבירה, אז ברור שהמתעורר הוא שותף. כך באופן פשוט. מה עוד שותף פה במעשה המצווה או מעשה העבירה? האם הזן הוא שותף? הזן הוא משהו שקורה מצד עצמו, זאת אומרת, אין לנו פה איזה משהו ש... אם נשאל, האם הזן נצרך כדי שנוכל לעשות... ברור, כי הזן נצרך כדי שהגוף יהיה קיים. כן, אז, כן, אבל זה לא שהמצווה עבירה, כן, יש לזן שותפות מיוחדת בעניין המצווה עבירה. הוא פועל מצד עצמו. אבל לכל זה אומר לנו שאלה נוספת. כשאנחנו דנים בדיון הזה פה שהרמב״ם מתייחס אליו, האם השאלה היא איזה כוחות נפש פעילים בזמן שאדם עושה עבירה ומצווה? זאת אומרת, זה הדיון, איזה כוחות נפש פעילים בזמן שאדם עושה עבירה ומצווה? אז יכול להיות שכולם פעילים. כן? זאת אומרת, הזן פעיל כל הזמן, והמרגיש גם כן פעיל בזמן המצווה העבירה. כן? נניח שאדם עשה אכילה, אז יש לו תחוש הטעם וחוש המישוש, ונכון, חוש הריח, אני לא יודע, אם יש שם ריח באוכל, המדמה גם פעיל, כי הרי הוא יקלוט את הרשמים. המתעורר הוא זה שמניע את הגוף. האם השכל הוא גם יהיה פעיל? לכאורה כן, כי אם לא מדובר בהתעוררות ספונטנית, אמרנו שאנחנו צריכים את החשיבה. וגם אם מדובר במעשה שצריך תכנון, אז גם צריך את התכנון, איך להוציא אותו לפועל. כן, זאת אומרת, מעשה שאתה צריך שיהיה מעשה מדויק. הוא לא קורא סתם, אתה מזיז את הגוף. הוא קורא כי אתה מזיז, כן, איך מניחים תפילין? אתה לוקח את התפילין, שם אותה במקום מסוים. כל זה, זה מעשים מדויקים. ברור שהשכל משותף שם. אז מה הדיון של הרמב״ם? זאת אומרת, אם הדיון שלו, איזה מכוחות הנפש פעילים בזמן שאנחנו עושים מעשה מצווה ומעשה עבירה, התשובה היא כל כוחות הנפש, כמו כל מעשים שאדם עושה, שכל כוחות הנפש הם שותפים, כל כוח לפי הקשר המציאות שלו וההשפעות שלו. לכן מוכרחים להבין בצורה שונה את מה שהרמב״ם בעצם דן. כי אם אנחנו נסתכל, הוא אומר ככה, אמרי משוות התורים, אמנם ימצאו שתי חלקים מחלקי הנפש, שהם החלק המרגיש וחלק המתעורר לבדם. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. כן? כבר מעצם זה שהוא מצמצם את זה, רק לשני החלקים, אלו המרגיש והמתעורר, רואים שהוא לא התכוון למה שאמרנו. זאת אומרת, הוא לא דן בשאלה איזה כוחות נפש פעילים באירוע של קיום מצווה. או אירוע של עשיית עבירה. כי אם זאת השאלה, אז כמו שאמרנו, כל כוחות הנפש הם פעילים שם. והוא מצמצם את זה רק לשניים. אז תכף אבל בוא נראה עוד משפט, ואז נבין יותר טוב את מה שהוא דן. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעת בהם ולא מרי, הועיל ואין לדעת ולבחירה בשני מעשי כלל. לא יוכל האדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה. לא תראה, כי יש שני אלו החלקים, זה לא מרזל ומדומה, יפעלו בעת השאלה מה שאין כאן אפשר כוחות הנפש. רמב"ם מסביר לנו למה שלדעתו, ואיך זו השאלה שהוא שאל, ושוב, אני עדיין לא מבין טוב את השאלה, אם השאלה שלו הייתה בזמן מעשה עבירה או בזמן מעשה מצווה, איזה כוחות הנפש הם פעילים, לכאורה כל כוחות הנפש. ומזה שכמו שאמרנו, שהוא מצמצם את זה, סימן שזה לא היה הדיון שלו. אז השאלה מה כן הדיון. אבל בוא ניקח לפי המשפט הזה, מה הוא אומר? חלק הזן המדמה, אין משמעת בהם ולא מרי. למה? הועיל ואין לדעת ובחר בשניהם מעשה כלל. ולא יכול גם אתה פועל ולדבר פועל מה. זאת אומרת, בעצם אין לך שליטה. אין לך שליטה על הזן והמדמה. אני קודם כל רוצה להתייחס לטענה הזאת. מה שהוא אומר שאין שליטה על הזן והמדמה, אין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל. כלומר, אין שליטה. אדם לא יוכל לבטל פעולתם, להגבילה בפועל מה. בוא נראה אם הדבר הזה הוא נכון. ביחס הזן, זה פשיטה. נכון? אין לנו שליטה, אבל לכאורה אולי כן יש לנו שליטה. אם אדם לא יכניס אוכל לתוך פיו, אז חלק הזן שבנפש הוא לא יפעל. אז כן יש לנו השפעה. כן, אבל מה שאתה משפיע על הזן, אתה משפיע רק לייצר את הסביבה. אבל ברגע שהסביבה של הפעילות שלו קיימת, הוא כבר פועל באופן שאתה לא יכול לשלוט על זה. כן? כלומר, הכוח הזה מניע את הנפש באופן שאין לנו שליטה. הוא פועל. כלומר, יהיה עכשיו מציאות בגוף שהיא מתאימה לפעילות של הכוח הזה, הוא יפעל. אתה כן יכול לשלוט על האם אתה תביא את הגוף למצב שהוא יכול, שהכוח הזה פועל. שוב, הוא פועל גם בדברים שכל הזמן, כן? כל הזמן קיימים, שביחס לזה ודאי שאין לך שליטה. אבל גם אם נניח שאתה כן יכול לשלוט על התנאים של הפעילות שלו, ברגע שאתה ייצרת את התנאים, ואז יש את המצב שבו הוא פועל, הוא כבר יפעל בלי שליטה מצדך. כן, זה הזם. גם ביחס המדמה זה בדיוק אותו דבר. הרי גם שם יש מקום לשאול. מה הרמב"ם כותב שאין לנו שליטה על המדמה? כן יש לו שליטה. הרי אם לא נסב את המבט לכיוון מסוים, אז לא יהיה את המרגיש. ואז המדמה לא יקלוט את המראה הזה. אז הוא לא יהיה כלול במדמה. אז כן יש לו שליטה. וגם פה אם נשים להם, יש לנו שליטה על התנאים, אבל אין לנו שליטה על הפעילות שלו. כן? ברגע שאנחנו, יהיה לנו חוויה חושית במרגיש, המדמה יחווה אותה. עכשיו לכאורה, כן יש לנו שליטה. הרי נניח שאנחנו נרצה שהחוויה תעשה רושם פחות עוצמתי על המדמה. כן, ניתן דוגמה, אתה מסתכל על מקום מסוים, אתה יכול להסתכל באופן ממוקד יותר, ואז הרושם בדמיון יהיה חזק, ואתה יכול להסתכל באופן פחות ממוקד, ואז הרושם בדמיון יהיה פחות חזק. אז כן, יש לנו יכולת שליטה, וזה לא נכון, אם נחשוב טוב, זה בדיוק שליטה על התנאים, אבל לא על עצם המידע. כלומר, מה זה נקרא שאתה ממקד את הראייה? אז החוויה במרגיש היא חזקה יותר. ואז אם החוויה במרגיש היא חזקה יותר, אז זה ברושם, במדמה, יהיה חזק יותר. אבל אתה לא יכול להפריע למדמה לקלוט את החוויה של המרגיש. אתה לא שולט על זה. כן, אתה לא יכול, באיזושהי דרך שלא תהיה, אתה לא יכול לחוות חוויה עוצמתית במרגיש, ואחר כך דרך החלטה להחליט שמתוך החוויה הזאת למדמה ייכנס דבר, מה שאתה רוצה ומה שאתה לא רוצה לא ייכנס. אין דבר כזה. אם תחווה את החוויה במרגיש, אז המדמה יפעל את פעולתו. אין לך אפשרות כבר. אתה יכול כן לדאוג שהתנאי לקליטת המדמה לא יהיה קיים. אבל ברגע שבמציאות היה את הדבר הזה, כן, את התנאי לפעולת המדמה, אז המדמה יקלוט ואין לך אפשרות שליטה. עכשיו, הרמב״ם גם אומר, הרי במדם יש עוד פעילות נוספת, שזה הציורים. הרמב״ם אומר, גם על זה אין לך שליטה. אתם זוכרים שהתלבטנו, האם כשאנחנו עם המחשבה שולפים מתוך הדמיון, האם אנחנו בעצם יוצרים עם הדמיון, או שזה שליפה? לפי מה שהרמב״ם פה כותב, שאין לך שום שליטה על המדם, זה שליפה. אנחנו שולפים מהדמיון. אנחנו לא יוצרים מהדמיון. זאת אומרת, יש לך יכולת למקד את המחשבה בפרטים מסוימים שנמצאים בדמיון, ואתה שולף אותם. כן, לפי זה יצא המסקנה, אם זה נכון מה שאנחנו כרגע אומרים ברמב״ם, שבעצם בדמיון כבר קיימים כל הצירופים. נניח שכשאני עכשיו רוצה, בואו ננסה עכשיו, זה מרענן, זה ככה, אבל שעכשיו אנחנו, יש לנו הר של שלג פה בחוץ, ואנחנו שמים עליו גג אדום. כן, אז אתה שם את ההר, שמתם אותו, מקמתם את ההר של השלג בחנייה פה, הנה, זה יהיה מוקר בחנייה, עכשיו אני מביא לו גג. אז הנה, לכאורה כן שלטתי על הדמיון, נכון? אבל הרמב"ם מגיד, זה לא נכון, אתה לא שלטת על הדמיון, אלא מאי? בדמיון שלך, כיוון שיש הר של שלג, ויש את החנייה, ויש גג אדום, אז כבר בדמיון יש את כל הציורים האלה. ויש תנועה, אז יש את הכל כבר. מה שאתה עושה, זה אתה מתמקד במשהו שקיים בתוך הדמיון. זאת אומרת, אתה מקד את המחשבה שלך בשלבים במשהו שקיים בתוך הדמיון. זה קיים, וזה קיים, וזה קיים. אז אצלך זה יוצר איזה מין ציור כזה. אבל זה ציורים שכבר קיימים בתוך הדמיון עצמו. אז אין לך שליטה. לא על מה שנכנס, כלומר, אתה יכול לשלוט על התנאים למה שנכנס. אבל ברגע שאתם יהיו קיימים כבר אין לך שליטה, זה ייקלט. וגם אין לך... עכשיו הרמב״ם כדי להוכיח את הטענה שלו הזאת, אז הוא אומר, לא תראה כי אלו שני החלקים רוצים לזה למדע, יפעלו בעת השינה, מה שהקל בשאר כוחותם. אז הוא אומר, עצם זה שהם פועלים בשעת השינה, זה מראה שלא צריך את הדעת שלך, הדעת שלך לא שותפה אקטיבית דרך את הפעילות שלהם, הם פועלים גם בלעדיך. כן? לכן הוא אומר, אין בשביל מעשה כלל, לא יוכל אדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה. אין לך, אין לך שליטה עלי. למרות שההוכחה שלו טעונה הסבר קצת. זאת אומרת, זה שהם פועלים גם בלעדיי, זה לא אומר שאין לי שליטה עלי. יכול להיות שהם פועלים גם בלעדיי, אבל יש שליטה, אני אתן לכם דוגמה. מניח שיש בן אדם או בעל חיים שהוא יכול ללכת. בלי קשר עליי, אני לא מולך אותו. אבל אני כן יכול לשלוט עליו ולבטל את הפעולה שלו. אני כן יכול לסחוב אותו ולהעתיק את המקום שלו ממקום למקום, גם בלי פעולה מצידו. זאת אומרת, עצם העובדה שדבר פועל באופן עצמאי, לא מכריחה את זה שלא ניתן יהיה לשלוט עליו ולהפעיל אותו, או לבטל את הפעולה שלו. והרמב"ם פה רק מראה לנו, אומר לי, תשמע, הם פועלים באופן עצמאי, בשינה וזה, זה פועל. והם פה רוצה להוכיח שגם אני לא יכול לשלוט עליו. זה לכאורה לא בהכרח אומר כך. כן. הרמב"ם כותב, לא יוכל אדם לבטל פעולתם או להגביל בפועל מה. כן. לבטל זה לבטל לגמרי את הפעולה שלהם. להגביל זה הכוונה לצמצם את הפעולה שלהם. לא תראה, הנה הוכחה. כי אלו שני החלקים, זאת אומרת, זה מהמידה, מפעלו בעת השינה, מה שאין גם אפשר כוחות הנפש. טוב, אז זה צריך עיון באמת. מה הראיה שהוא רצה להביא? זה נכון שיש הבדל בין אפשר כוחות הנפש, שהם בעצם פועלים גם באופן עצמאי. עכשיו ניקח את המרגיש. אז הבנו שאת הזן יש לו פעולה עצמאית, ואין לך אפשרות שליטה. יש אפשרות שליטה על התנאים, אבל לא עצם הפעולה של הכוח. אותו דבר, הרמב"ם אומר גם במדמה, הוא אומר שבמרגיש שיש לך אפשרות שליטה, ואני רוצה לשאול, ונשאיר את זה בתור שאלה בצורת של הפעם הבאה, ולכאורה גם במרגיש, אין לי שליטה על עצם המרגיש. יש לי שליטה גם שם רק על התנאים. מה השליטה שלי על המרגיש? שאני יכול לדוגמה, לא למקם את העין מול המראה. נכון? המיקום של העין מול המראה, זה שליטה על המרגיש, או זה שליטה על ה... תנאים של המרגיש. לכאורה זה על התנאים של המרגיש. הרי המרגיש, איפה הוא נמצא? איפה החוויה נמצאת? כן, אתם יודעים, בעולם האובייקטיבי אין מראות. כן, זה חוויות שלנו, בנפש. אני לא אומר על זה, כשדיברנו על המרגיש. כן, אמרנו, אם יהיה תותח שירה טיל, מה קרה בעולם האובייקטיבי? יצא מלא התותח הטיל. זה מה שקרה. האם היה כל רעש גדול? לא. בעולם האובייקטיבי היה תנודות אוויר. איפה נמצא כל הרעש הגדול? בנפש שלך, בחוויה שלך הנפשית. אם יהיו יצורים שאין להם נפש שמסוגלת לחוות את החוויה הזאת, מבחינתם לא היה פה שום דבר, חוץ מהתופעות הפיזיקליות שכלולות פה. נכון? זאת אומרת, המרגיש הוא חוויה בנפש. אבל יש לנו שליטה, אומר הרמב״ם, על המרגיש, למה? כי אתה יכול לגרום לעברי הגוף שהחוויה הנפשית תלויה בהם, לא להיות בתנאים המתאימים לאותה חוויה נפשית. נכון? זה בעצם הטענה שלו. אז זה שוב פעם, זה לשלוט על התנאים, זה לא לשלוט על המרגיש עצמו. ואם זה נכון ביחס למרגיש, אז למה זה לא נכון ביחס למדמה? גם על המדמה אני יכול לשלוט על התנאים. בדיוק כמו אותה סיבה שאני שולט את התנאים של המרגיש. אז כמו שמרגיש, למה זה נקרא שליטה על המרגיש, אז למה המדמה זה לא שליטה על המדמה? שאלה. זאת השם גם דבר.